הרשתות החברתיות הן זירה תוססת מאוד בעולם הערבי, והן לצד סקרי דעת קהל מאפשרות לזהות מגמות לגבי כמה מתהליכי השינוי שמתרחשים בימים אלה מעבר לגבולותינו, למשל בעזה ובלבנון. שלום לאורית פרלוב, חוקרת מגמות שיח בעולם הערבי שמפרסמת את מעבר לרשת, הרבעון של המכון שעוסק במגמות שיח ברשתות החברתיות בעולם הערבי.
אהלן יורד, מה נשמע?
נתחיל במתיחות ברצועת עזה והמגעים לרגיעה. מה אנחנו מבינים מהדיאלוג שמתנהל ברשתות של עזה? לאן הגיעו המגעים עם ישראל ולמה מצפים שם בימים אלה?
אז נחלק באמת את מה שקורה בעזה לשניים. מצד אחד אנחנו בסוף החודש חוגגים שנה, אני חושבת 52 ימי שישי כרגע אנחנו עומדים, של צעדות השיבה, ואנחנו נעשה איזשהו סיכום בניגוד לתמיד לכותרים שאנחנו רואים בתקשורת, של הסלמה והידרדרות האומנם, אנחנו נשאל באמת האומנם, אולי המגמה היא בדיוק הפוכה, אם אנחנו מסתכלים על לפני שנה, על כ-50 אלף משתתפים בצעדות השיבה ב-30 במרץ 2018, צעדות השיבה מרץ 2019, כמה משתתפים בעזה? 2,000. זה המספרים. אז נראה באמת, אולי נבין מה קרה, והאם באמת יש עדיין רצון לשמור על האש הזאת ליד הגדר. והצד השני הוא באמת, אנחנו כבר 5 חודשים לתוך ההסדר, כל הלבנת, אתה יודע, כל אותה סדרה של הלבנת מילים, שלא נגיד חס וחלילה, הסדר בין ישראל לחמאס, אז הבנות, והודנה, ותהדיה, ואיזה מילה שנרצה לבחור כרגע, בשביל לתאר את מה שקורה, 5 חודשים, כסף קטרי נכנס לעזה, גם החודש הזה, הכלבים נובחים והשיירה עוברת, השגריר הקטרי, עימדי נכנס לעזה עם הכסף והמזוודות, אולי הפעם לא בצורת מזוודות, כי זה לא נראה טוב. אבל נשאל את עצמנו, האם באמת אותו סבב של מפגשים עם אנשי המודיעין המצרי נכשל? כי ככה הכותרות בעיתונות צעקו בסוף השבוע. אז לפחות אם אנחנו שואלים או מנסים להקשיב לשיח בעזה, זה גם פה יש עולה תמונה שהיא שונה לחלוטין מהכותרות בישראל. לפחות מתוך השיח בעזה, אני יכולה לומר ככה, רוב הציבור העזתי רוצה שאותו הסדר, הסכם, הבנות בין ישראל לחמאס ימשיכו. בראייתם, זו האופציה כרגע, נכון לזמן זה, הטובה ביותר שיכולה אולי להסיר באופן חלקי, ואולי אפילו רק הקלות, או לשפר את המצב בעזה, שהעזתים יכולים להשיג בזמן הנוכחי, ולכן, לפחות בראייתם ולהבנתם, היה הצלחה לשיחות של המודיעין המצרי בעזה, כאשר כמעט ולא עסקו בכלל בכניסת הכספים, או בבחירות, יש כאלה שחושבים על הבחירות שאמורות להיערך ברשות. לא, מה שהם טוענים זה שאנחנו מגיעים לשלב השני למעשה, לפעימה השנייה של אותו הסדר, שבו דנים בחילופי השבועים בין ישראל לחמאס. לטענתם, מצרים התחילה עם האינסנטיב הראשון, על ידי זה שהיא שחררה 4 אנשי חמאס מתוך כלא למצרים. לפני פחות מ4 שנים, אני חושבת, נתפסו במצרים 4 אנשים שהיו בדרך לעבור הכשרה והדרכה באיראן. הם נתפסו ונכלו במצרים, ומצרים כצעד של כוונות טובות לקראת אותו חילופי שחרור אסירים, היא הראשונה שמשחררת, נותנת לחמאס איזשהו בונוס, ומשחררת את אותם אנשים. לפחות ככה זה משתקף בראייה ציבורית. האם זה מה שהוביל את מצרים לשחרר אותם? האם זה באמת חלק מההסכם הכולל? קטונתי, אבל לפחות בעיניים הזאתיות ככה זה משתקף. בראייתם, הם אפילו מדווחים על הסבבים של השבק אצלנו בכלא, על הסבבים של המצרים אצלנו בישראל, עם ראש המוסד ועם ראש השבק, על מנת להסדיר את אותה רשימת שמות של מי האנשים שישוחררו מעסקת שליט, שנתפסו פעם שנייה, והאם הם יהיו הראשונים שישוחררו. בכל אופן, לפי עזה, אנחנו עוברים חודש אפריל, מסתיים שלב הראשון של הפעימה, שלב המזוודות והכסף, אמור להתחיל השלב השני של באמת חילופי שבועים. בראייתם, אם ראש ממשלת ישראל נבחר פעם נוספת, הם מאמינים שאנחנו נראה שזה הולך להיות הצעד הבא, ולכן כן חשוב לעזה לשמור על מסגרת ההסכם, על מסגרת ההבנות, וכמובן לא להגיע להפרות יותר מדי במסגרת אותם כללי משחק מובנים על ידי שני הצדדים, והם באמת מביאים את אותה עדות. מה שהתחלתי ואמרתי, שהמספחים ליד הגדר רק הולכים ויורדים. שומרים על אש קטנה, מה שנקרא, הם אומרים לי, תמיד לשמור על הצפר, לבשל את הצפרדים לאט, להמשיך להציג, כלומר, אנחנו מדברים על יחידות ההטרדה, הטרלה ליליות, שנמצאות בדרך כלל בחניונס וברפיח, מציקים לצלפים בלילה, יש את אותם בלונים, אנחנו רואים עכשיו איזושהי חזרה של הבלונים, אבל אנחנו זוכרים שפשוט מזג האוויר השתפר. זה לא היה בגלל הסדרה, אלא בעבר פחדו שבגלל מזג האוויר, הבלונים יחזרו תוך שנייה לתוך עזה, והשריפות יהיו בתוך עזה, ולכן היה איזשהו סוג של השהיה עם הבלונים. זה לא בגלל איזשהו רצון לכבד את ההסכם, אלא באמת מזג האוויר מאפשר עכשיו לבלונים לעבור לצד שלנו, ולכן הם חזרו. כמה שהייתי רוצה לייחס את זה לדברים אחרים, זאת הסיבה שהעזתים אומרים. ולכן כל הזמן שומרים על אש קטנה, אבל אם אנחנו מסתכלים על המספרים, וזה חשוב להסתכל על המספרים, הם רק הולכים ויורדים. הציבור פחות ופחות, כלומר, מאבד עניין בזה.
נעבור ברשותך ללבנון.
עדיין.
יש שם ממשלה חדשה. מה חושב הציבור על הממשלה החדשה שלו, ובמיוחד לגבי יחסי הכוחות בין חיזבאללה למי שניצבים מולו?
בסדר. אז אנחנו זוכרים שכמעט 9 חודשים אחרי שהיו בחירות בלבנון, 31 בינואר, 252 ימים אחרי, כל המפלגות מודיעות שהצליחו להרכיב קואליציה חדשה, ושיש ממשלה, בשעה טובה יש ממשלה בלבנון. ואז נשאלת השאלה הציבורית, קודם כל, מה קרה? למה לקח 9 חודשים להרכיב את הממשלה? אני רוצה להזכיר רק שחיזבאללה, על מנת להקטין את כוחו של סעד חרירי בתוך המחנה הסוני, בתוך הפרלמנט, פרלמנט לבנון, 115 חברי פרלמנט, 30 שרים, רק נגיד את הקבינט זה 30 שרים, רק בשביל לומר את המספרים, הם שמו אולטימטום, שהם מעוניינים, יש מה שנקרא קבוצה מאוד גדולה בלבנון של חברי פרלמנט שהם עצמאים, סונים, אבל שהם פרו-חיזבאללה, וחיזבאללה שם איזשהו אולטימטום שהוא רוצה שהפעם בתוך המחנה הסוני, בגלל שהם הצליחו כל כך בבחירות העצמאים, מגיע לפחות ל8 מהם להיכנס לתוך גם לממשלה, לייצג אותם בממשלה וגם בפרלמנט, ולכן לא מהרו להרכיב ממשלה. מתוך מטרה להחליש את הכוח, אחרי שראינו בנובמבר 2017, את חרירי נלקח על ידי הסעודים, והובנה נקודת חולשה הזאת, זאת אומרת שיום אחד בהיר יכולה להתפרק ממשלה, בגלל שהסעודים לוקחים את ראש הממשלה, החליטו להחליש אותו, וזה האולטימטום ששם חיזבאללה. עוברת 9 חודשים, ועכשיו נאמר שני דברים. אחד נאמר, למה חיזבאללה הצליחה בענק, כלומר בבחירות, ובואו נראה איך היא השתלטה על בית המחוקקים, על הקבינט, ולמעשה 15 שנים, אחרי שכוחות הסורים יוצאים מלבנון, היא החזירה את הסדר הפוליטי בדיוק לאותה נקודה שהייתה בשנת 2000. נראה את זה ונאמר על זה מילה. ומצד שני, אני בכל זאת רוצה להראות גם חולשה, איפה חיזבאללה במצב חלש, ואיפה היא בסופו של דבר נסוגה, ולכן יש לנו פרלמנט היום וממשלה בלבנון. אז נתחיל, איך שאתה מעוניין, בנקודת החולשה או נקודת החוזק?
חוזק.
אתה בחזקים. אז בוא נדבר על חוזקה של, אם צריך עוד לדבר על חוזקה של חיזבאללה, אנחנו נראה את זה. למעשה זה הפעם הראשונה שחיזבאללה, ולאו דווקא בגלל שהיא זכתה בשלושה שרים בממשלה, כולם שמים את הדגש בישראל על זה שיש לה 3 שרים, ושלא נדע, שר הבריאות, שזה התקציב הרביעי בגודלו, בלבנון, בידיים, שהם קוראים לו ג'י-ג'י, ג'מאל ג'אבק, אותו רופא של נסראללה, שהוא לא חבר מפלגה, אבל הוא הרופא הפרטי של נסראללה, שהופך להיות שר הבריאות, שם לא נמצא הכוח של חיזבאללה. חיזבאללה לא מתכוונת לקחת את הכספים של התקציב של משרד הבריאות, כן, היא התחייבה לתת ללוחמים שלה שירותי בריאות חינם, כמובן, ושכל האשפוזים והתהליכים הרפואיים שמגיע ללוחמים שלה יהיו על חשבון משרד הבריאות, ושיהיה ניתן לממן את זה. לא מתכוונת לקחת מהתקציב יותר מדי, אבל מה שכן אנחנו רואים, זה פעם ראשונה שהם מצליחים, המחנה 8 במרס למעשה, מצליח להגיע לרוב של 65 חברי פרלמנט, שזה אומר עליונות מוחלטת בבית המחוקקים, פעם ראשונה ב-15 שנים, זאת אומרת 3 סבבים של בחירות לממשלה, 2 סבבים של נשיאות, והם מצליחים להחזיר את הסדר הזה, שהמחנה שלהם בשיתוף פעולה של למעלה מ-12 שנים, עם המפלגות הנוצריות, עם המפלגה של אהון, ה-FPM, הם מצליחים למעשה להגיע ל-65 חברי פרלמנט. אם אנחנו רוצים רק למנות, אם זה חשוב, אז נאמר שהמחנה הנוצרי של אהון קיבל 29, מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים מנדטים, אוקיי, 17, אמל, חיזבאללה קיבלה 13, מרדה קיבלה 3, ביחד אנחנו מגיעים ל-65, והם למעשה משתלטים על בית המחוקקים. אותו דבר קרה בקבינט. למעלה מ-19 חברים, כלומר, הנשיא מגיע לו 4 שרים, ה-FPM, הנוצרים מקבלים עוד 6, חיזבאללה 3, אמל 3, מרדה עוד 1, והם מגיעים ל-19. 19 שרים מתוך 30, גם שם כמעט פחות 1, אבל 2/3 בקבינט. זאת אומרת שהיום גם בית המחוקקים, גם הקבינט, רוב מוחלט, עליונות מוחלטת בתוך הפרלמנט. ונאמר את זה ככה, אם אהון הלך בחר בגלות בשביל להקטין את הכוח, הוא היה 15 שנים בגלות, בשביל להקטין את הכוח של סוריה בתוך לבנון. אנחנו יודעים שסעד חרירי כמעט 12 שנים מנסה להקטין את הכוח של חיזבאללה בתוך לבנון. הכוחות הלבנונים שהודיעו בראשות ג'אז'ה, שהודיעו שהם בחיים לא יישבו באף פרלמנט שיושב חיזבאללה, ולכן לא יישבו בפרלמנטים של 2011-2016. פעם ראשונה הם כולם למעשה, לא רק שאהון היום הוביל את הנשיאות, סעד חרירי בקואליציה עם חיזבאללה, אותו דבר סגן ראש הממשלה, שהוא מהכוחות הלבנוני של ג'אג'ה, כולם יושבים עם חיזבאללה היום בתוך הממשלה, ואותו סדר שהוחלט, אנחנו זוכרים את ההפגנות של 14 במרץ 2015, שכל המפלגות יצאו נגד חיזבאללה ונגד השארות של סוריה בלבנון, היום כולם יושבות בתוך ממשלה, שלא רק שחיזבאללה יושבת בה, אלא גם יו"ר הפרלמנט וגם הסגן שלו, זה שני האנשים שהם הכי פרו-סוריה ואסד, נבי ברי והסגן שלו פריזלי, הם האנשים של אסד בתוך הממשלה. אז זה נקודת חוזק, נקודת חולשה, לא פחות חשוב. אמרתי, התחלתי ופתחתי בזה שנסראללה שם איזשהו סוג של אולטימטום לגבי אותם אנשים, חברי פרלמנט סונים, בסוף נכנס רק מתוך 8, הם התפשרו על 1. השאלה היא למה? יש לחץ, הסנקציות הכלכליות מטילות כובד מאוד מאוד גדול על חיזבאללה. צריך להגיד שהם 40%, הם עשו קיצוץ בשכר של הלוחמים שלהם כ-40%. פעם ראשונה בהיסטוריה של חיזבאללה, שהם עושים מגבית בשביל לממן את הפעילות של חיזבאללה בסוריה, שזה לא יבוא מתוך הכסף של התקציב הממשלתי. ישראל לא מסכימה להתפשר על אותו בלוק 9 בים, סאטרפילד למעשה נמצא בלבנון, נכשל בתיווך, אין הסכמות, כל התקציב שאושר למעשה מתבסס על כסף שאין. יש לחץ חזק על חיזבאללה, היה להקים ממשלה, אנחנו צריכים לפני שנה, ועדת פריז שצריכה לגייס 11 מיליארד דולר, כל זה הותנה ברפורמות כלכליות, ללא ממשלה וללא קבינט, לא יכולות להיות רפורמות כלכליות, ולכן חיזבאללה פה הצליחו לקופף את הידיים שלו, ולמרות שהוא הצליח למשוך 9 חודשים בלי ממשלה בלבנון, הוא הבין שהלחץ הכלכלי חזק מאוד, שהם לא יצליחו להעביר את הרפורמות ולקבל את הכספים, ולכן הוא ויתר על אותם 8 אנשי פרלמנט סונים, שהם אנטי חרירי, פרו חיזבאללה, ולכן צריך גם לזכור את זה, שכמה שאנחנו חושבים שהוא חזק, יש גם נקודות חולשה לחיזבאללה.
תודה רבה לך, אורית.
תודה לכם.